אנחנו זוכים בשעה טובה לפתוח את זמן חורף. יש לנו השנה זמן חורף ארוך, יש חודש נוסף, שנה מעוברת. תמיד אדם אומר לעצמו אחרי החגים, עכשיו נתחכה, נעשה את זה אחרי החגים. אנחנו נמצאים אחרי החגים, אחרי החגים זה כאן, וכל מה שקיבלנו על עצמנו בתחילת השנה, בימים נוראים, זה הזמן, זה הזמן לפרוע. ויש זמן, ברוך השם. בכלל, בישיבות, זמן חורף נחשב הזמן הכי משמעותי והכי מרכזי. קל וחומר זמן חורף בשנה מעוברת. חורף הוא זמן של חרישה, של זריעה, שבזכות זה תבוא הקצירה. אז יש לנו זמן לעשות חריש עמוק, לזרוע, לזרוע באיכות, לזרוע בכמות, כדי שבסוף נקצור. לפעמים הזריעה והחרישה לא פשוט, זה לא קל, אבל לא קל זה לא אומר שזה לא מה שצריך לעשות וזה לא מה שטוב לעשות. אני מדבר על זה. הזורים בדמעה, אבל יש ברינה יקצורו. על יוך ירח ורחו נושא משך, הזרה, הוא זורע, הוא עוד לא, אבל בוא יבוא ברינה נושא על ומותיו. אז עם העמל והיגיעה של זמן חורף שאנחנו נכנסים אליו בעזרת השם, נזכה בעתיד לקצור קציר גדול. ואני אומר, אני עוד אדבר על זה בהמשך, אין כמו שנה הזאת בכלל. בן תורה לא יכול לחשב בן תורה אם הוא לא מתכנן יעדים, מטרות, הספקים. מה יותר מתאים בזמן כזה, זמן חורף? כך וכך ימים יש לי, כך וכך דפים יש בגמרא שאני צריך להספיק אותם, כך וכך סימנים, כך וכך הלכות, לעשות חלוקה, פרק היום, פרק מחר, גומרים את הכל. שלוש שנים, אדם לומד כל יום פרק ברמב״ם, גומר רמב״ם. דף יומי, שבע שנים. פרק בתנ״ך, אדם תוך שנה וחצי גומר את התנ״ך. כמה דפים יש בגיטין שאני צריך להספיק אותם, בעיון ובקיאות, כמה אני צריך לעשות בחזרה. בואו נתכנן. אני יוצא השנה, זה הזריעה שלי, כך אני יוצא, כך אני מחלק. חלוקה לימים, חלוקה לשעות, חלוקה לשבועות, חלוקה לחודשים, חלוקה לשנה. אני יוצא עם זה. אנחנו נכנסים לזמן בפרשת לך לך, ולא לך לך כשהגענו כבר לך לך, אלא הפוך. לך לך זאת קריאה חשובה מאוד. ידועה השאלה של כל המפרשים של הרמב"ן, למה התורה לא מקדימה לנו את זה שאברהם היה צדיק? במה הוא זכה לקריאה לך לך? היה צריך לכתוב, כמו שהרמב"ם בהלכות עבודה זרה מספר על אברהם אבינו, במה הוא זכה? למה התורה כותבת לך לך? יש הרבה תשובות לדבר הזה, ידוע גם תשובת המערד, אבל תשובה מפתיעה יש לשפת אמת. השפת אמת אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחד בעולם, לך לך. יש קריאה שמרחפת בעולם תמידית וקבועה, לך לך. בן אדם, אל תישאר במקום. אתה אדם, אתה צריך לזוז. לך לך מארצך ומארצך, ממין הקיבעון, מהמציאות הזה שאתה לא זז ולא מתקדם ולא שואף ללכת רחוק למטרות נעלות יותר. לך לך. אלא רובם לא שומעים, אולי אף אחד לא שומע. אברהם שמע, אז הייחוד הוא על אברהם שהוא שמע, אבל הקריאה של הקדוש ברוך הוא לך לך היא קריאה קבועה לכל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו בני אברהם כבר מפנימים את הקריאה הזאת. אברהם שמע. איך הוא אומר השפת אמת? רמב"ן הקשה שנאמר לך לך בלא שנזכר מקודם חיבתו, ובזוהר נראה כי זה עצמו השבח ששמע זה המאמר לך לך, שנאמר מהשם יתברך לכל האנשים תמיד. ואברהם אבינו שמע וקיבל, וממילא נקרא רק הדיבור אליו. לך לך. זעקם, רבותיי, אתה יודע, ברוך הוא אומר לנו, לך לך. צריך רק לפתוח את האוזניים ולשמוע. שומעים? שומעים, לך לך. במקביל, המדרש מספר על אברהם אבינו, משל אחד שהיה עובר ממקום למקום, וראה דירה אחת דולקת. יש שאומרים דולקת זה מהירה, יש שאומרים דולקת זה נשרפת. אמר, תאמר שהבירה זו בלא מנהיג. הציץ עליו בעל הבירה, המנהיג של המגדל הגדול הזה הציץ, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. לפי שהיה אברהם אבינו אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני הוא בעל העולם. נשאלת השאלה, אם הבירה דולקת, אז איך זה שרק אברהם רואה? למה רק לאברהם אבינו מציץ עליו בעל הבירה? למה הקדוש ברוך הוא לא מציץ על כל האנשים האחרים? התשובה היא, הבירה דולקת, רק צריך לפתוח עיניים ולראות, צריך לעצור ולהתבונן. תעצור ותתבונן, תפתח את העיניים, תראה. אם תראה ותשאל, תנסה לברר, אז יציץ עליך בעל הבירה. אברהם עצר, לאברהם היה אוזניים, אברהם פתח אוזניים ואברהם פתח עיניים, ואנחנו צריכים לפתוח אוזניים, עיניים, לפתוח את הלב, כי הבירה דולקת, וכשנשאל יציץ עלינו בעל הבירה, והקבט קול שלך לך נשמעת בעולם. רק צריך לפתוח אוזניים לשמוע, ובעצם צריך לפתוח את הלב. הכל תלוי בלב. פותחים את הלב, שומעים את הקובת קול שלך לך, רואים את הבירה דולקת, והקדוש ברוך הוא מדבר אליהם. אבל מעבר לפתוח את הלב, בעצם יש לנו דרך פשוטה לכך שהקדוש ברוך הוא ידבר אלינו. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו רגע רגע ושעה שעה, כאן בבית המדרש. מאיפה אני אומר את זה? אנחנו רק עכשיו עזבנו את אלול, ימים נוראים, דרשו השם בהימצאו קראו באותו קרוב. אז כולם יודעים את הדרשה של דרשו השם בהימצאו קראו באותו קרוב, ומתי הוא קרוב ואיפה הוא נמצא? אילו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אבל יש מדרש ירושלמי שאומר איפה הקדוש ברוך הוא מצוי ואיפה הוא קרוב? בבית המדרש. בבית המדרש ירושלמי, איכן הוא מצוי? ירושלמי בברכות בפרק ה', איכן הוא מצוי? בבתי כנסיות ובתי מדרשיות. זה דרשו את השם ימצאו קראו באותו קרוב. איכן הוא קרוב? עכשיו תשימו לב מדרש. אמר רבי יצחק בן רב לעזר, כשבורך הוא קרוב, פה בבית המדרש של רבי אלעזר. מציינים את בית המדרש של רבי אלעזר, כנראה היה משהו מיוחד בבית המדרש של רבי אלעזר. כתוב במדרש בשיר השירים, בית מדרשו של רבי אלעזר היה עשוי כמין ריס, זה מבנה מסוים, ואבן אחת הייתה שם והייתה מיוחדת לו לישיבה. פעם אחת נכנס רבי יהושע, התחיל ונושק אותה האבן, אמר, האבן הזו דומה להר סיני, וזה שישם עליו, מי זה רב לזר, דומה לארון הברית. בית מדרש זה הר סיני, והמקום שהרבנים מדברים משם, כן, זה ארון הברית. קראו ביותו קרוב. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ידבר אלינו, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. יש גם ספורנו, ספורנו אומר, ונועדתי לך שם ודיברתי. אז אנחנו חושבים, נועדתי לך שם ודיברתי, בין הקרובים בהכפורת, זהו, חרב בית המקדש, אין לנו. אומר הספורנו דבר מדהים, כי בזה שרתה השכינה, זה ספורנו בפרק הפית בשמות, ותשרה בכל מקום אשר שם חכמי ידו, אשר מגמת פניהם השכל וידוע אותי, כמו שיהיה באומרו, ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך. הקדוש ברוך הוא נמצא ומדבר אלינו בכל מקום אשר שם חכמי הדור, אשר מגמת פניהם השכל וידוע אותי. אז אנחנו אומרים חכמי הדור, אנחנו לא חכמי הדור. איפה נמצאים חכמי הדור? ויכוחית. אבל חכמי הדור נמצאים בכל אחד בגמרא שלו, בספרים שלו. אנחנו נמצאים שם במקום, כשברוך הוא מדבר אלינו דרך הספרים, דרך התורה, בבית המדרש שדומה להר סיני, ובמקום שמדברים אליו דומה לארון הברית. אז הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, והוא מדבר ומדבר, אנחנו רק צריכים לשמוע. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לך לך, תצא מהנקודה הקודמת, תתקדם, אל תישאר במקום, אל תישאר במקום, תציב לך יעדים ומטרות ותתקדם, לך לך. צריך רק לשמוע. הקדוש ברוך הוא אומר, אני איתך, אני נמצא פה, בירה דלקת, רק תפתח את העיניים, תפתח את העיניים. זה בית המדרש שבו אנחנו עוסקים בכל המגוון של תורה, בעומק, ברוחב, באגדה, בהלכה, בעיון, במציאות, בכל המגוון אנחנו עוסקים במה שחכמי הדור לימדו אותנו. נועדתי לך שם ודיברתי, קדוש ברוך הוא מדבר אלינו והוא אומר לנו לך לך. כל אחד ביום הזה, ביום הראשון של הזמן, אומר לעצמו, אני לך לך, אני שומע את הלך לך, אני הולך להתקדם, אני זז, אני לא נשאר, מחר אני לא אהיה כמו היום, ובעוד שבוע אני אתקדם עוד יותר, ועוד חודש אני אהיה אחרת, ועוד שנה, בכל תחום. במקום אחר אומר השפת אמת על הלך לך, כבר בשנת תרנ"ו, הוא אומר, אדם נקרא מהלך וצריך לעולם להילך ממדרגה למדרגה ולצאת מן ההרגל והטבע. לך לך מארצך זה לצאת מהארציות, מהחומריות, מהנקודה של הטבע. עכשיו הוא אומר דבר מדהים, ואפילו כשזוכים לאיזה מדרגה בעבודת השם יתברך, מכל מקום גם בזה ההרגל נעשה טבע שני, ולכן צריכים בכל עת לחדש דרכים בעבודת השם בנפשו. תמיד אנחנו מצווים לצאת מהטבע ומההרגל. בן אדם התקדם במדרגה, אז הוא חושב לעצמו, התקדמתי במדרגה, אז עכשיו אני זהו, עשיתי את שלי. אומרים לו, לא, אם התקדמת במדרגה, אז עכשיו המדרגה הזו זה כבר הטבע שני שלך, טבע שני שלך, אז עכשיו יש לך קריאה אחרת שלך לך. עכשיו אתה צריך לצאת מההרגל לנקודת בחירה חדשה שבה אתה יוצא מההרגל שלך. בעצם העשרה ניסיונות של אברהם הם בנויים על העניין הזה. רגע, אז עכשיו זה כבר לא ניסיון, זה שפת אמת, שפת אמת תרנ"ו, שפת אמת תרנ"ו. לאברהם אבינו נתנסה עשרה ניסיונות, ובכל ניסיון נעשה כבריאה חדשה, עד שזכה לצאת מכל הטבע. למה אני אומר את זה? כי יש אנשים שמדמיינים לעצמם, אני אחר כך אדבר על זה, שבישיבה אולי ההתחלה היא קשה, אולי ההתחלה היא מאתגרת, אבל אחר כך, אחרי שאני כבר אבין את השיעור של הרב, כבר הכל יהיה בקלות, או אולי כבר הכל יבוא אליי אוטומטי. לא, אנחנו אז מצווים להתעלות. גם רב קיבי גרגון הגאונים היה שובר את הראש על צריך עיון גדול. קיבי גר לא למד גמרא כמו קרא עיתון חלילה, להפך, לעולם יש לנו את אותה נקודה שבו אנחנו אומרים, רגע, זה כבר טבע שלנו, עכשיו אנחנו הולכים להתקדם. וזה לא מחשבה מתסכלת, זה לא מחשבה מחלישה, אלא אנחנו צריכים להיות קבוע במהלך של מהלך. לך לך, תתקדם, תצא מהטבע. והנקודה הנוספת שבלך לך זה היה ברכה. אז יש פרשנים, היה ברכה, ברכות מתקיימות וכו', אבל הפשט הפשוט והיה ברכה זה שיתברכו בך. יתברכו בך, דהיינו, אתה תשפיע, כן, תביא ברכה. רבותיי, כל אחד ואחד מאלה שיושבים פה בבית המדרש, לא משנה מה שהוא יעשה והדרך שהוא יבחר לעצמו בעבודת השם ואיפה שהוא יהיה, אדם צריך לקבל על עצמו אהיה ברכה. אני לא מעביר את החיים שלי בזה שהם יהיו חסרי משמעות. אני צריך להביא ברכה לעולם, ברכה לסביבה, ברכה לעם ישראל, שיהיה משהו שאני אטביע את חותמי. צריכים לשאוף, חבר'ה, לשאוף שאיפות. אל תהיו בינוניים. כשאני אומר אל תהיו בינוניים, זה לא אומר, כן, שכל אחד מכם צריך להיות גדול הדור ושכתבו עליו בעיתון. אבל אל תהיו בינוניים, תשאפו למצות את היכולות שלכם ולתת תרומות, ליצור, לבנות, להועיל, לקדם. הדבר הראשון בעניין הרוחני, אדם יכול, שאנשים לא יגידו לנו אנחנו לא יכולים. לפעמים בחורים אומרים אנחנו לא מסוג, קשה לי ללמוד גמרא כי קשה לי להשקיע על הראש, קשה לי. עוזבים את הישיבה והולכים לאוניברסיטה ופתאום אתה רואה שהוא מצליח בלימודים קשים. איפה זה היה? יכול. אדם אומר תעזוב אותי, אני לא בשביל בחינות. פתאום אתה רואה שיש דברים אחרים, בחינות. אתה יכול, אתה מסוגל הרבה יותר, כן? בצבא לימדו אותנו שאין לא יכול, יש לא רוצה. אין כמעט דברים שאדם יכול להגיד אני לא רוצה, כן? גם אמרו לנו שקשה יש רק בלחם, אבל זה אני לא יודע אם אנשים עוד מבינים את הדבר הזה, כי היום כבר לא אוכלים לחם עם הקשה, כן? אבל רבותיי, תשאפו, היה ברכה. אני לא יהיה אדם שחיי יחלפו ולא ידעו, רגע, מה תרמתי, מה נתתי. זה לא קשור לפרסום, לא לטעות, זה לא קשור לפרסום ושיכתבו אליי ושאני אהיה בעיתונות. זה קשור לזה שאני תרמתי, שאני נתתי, שאני הבאתי לידי מיצוי וביטוי איזושהי יכולות שלי. ואני אומר, כל הדברים האלה שלך לך, רבותיי, תקבעו יעדים, מטרות, קצב, הספק. לא לבזבז את הזמן. וכשאני אומר לא לבזבז את הזמן, זה לא בגלל, לא אדבר איתכם עכשיו על האיסור החמור של ביטול תורה ומצוות עשה של לא, חבל על הזמן, חבר'ה. אני רק לפני מזמן ישבתי פה בבית המדרש כבחור וכבר יש לי זקן לבן, אני לא מאמין שעברו ככה, כן? לא עברו ככה. הייתי ביום שישי במסיבת 80 שנה לראש הישיבה הקודם, כן? אז עמד שם הרב דרוקמן, אומר רגע אני לא מבין הרב דרוקמן, פתאום כל צוציק נהיה בן 80, כך אומר הרב דרוקמן, כן? כי גם לא בעזם לא מזמן עשו בן 80. עכשיו אני מבין מאוד את התחושה שלו. אני רק עכשיו ישבתי פה בבית המדרש וכבר זקן לבן יש לי, כן? חבר'ה, חבל על הזמן, זה לא עוצר במקום. אז בואו לנצל, אני נמצא פה כך וכך זמן, אני אספיק, אני אדע. ואין הדבר הזה קשור לקל וקשה. השאלה אם זה מתאים לי או זה מה שאני צריך או אני מתקדם, בכלל לא קשור. להפך, לפי מה שאומר השפת אמת השני, כן? ברגע שזה נעשה לך טבע שני, כבר מוזמן לך הציווי להתקדם הלאה. אבל יש מאמר נפלא של הרב קוק בעין היה על המדרש של חז"ל, ואני חושב שהוא דבר שכל בחור וישיבה בכל שלב, אבל במיוחד בחורים שמתחילים, צריכים לשמן את הרב קוק הזה בעין היה היטב. הוא מדבר על המאמר של חז"ל, זה מופיע בדף למד עמוד ב' בשבת: כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור, תכוונה, שנאמר שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אל תקרא מור עובר, אלא מור אוכר. אל תקרא שושנים, אלא ששונים. שואלת הגמרא, הרי מצאנו תלמידי חכמים שהם שמחים. אומרת הגמרא, הא ברב, הא בתלמיד. מה כתוב פה? כתוב פה שכשאדם יושב לפני רבו, תלמיד, והכוונה היא תלמיד בתחילת לימודו, אז נוטפות בו, יש איזושהי מרירות וקושי. והגמרא אומרת שזה בתלמיד, זה לא אחר כך ברב. אומר הרב קוק דבר מדהים, העת שאנחנו לומדים זה צריך להיות קשה? האם בדווקא זה צריך להיות קשה? האם השאיפה צריכה להיות שוואי, איך שאני מתחיל לשמוע, איך שאני נכנס לתוספות, איך שאני קורא את הקושייה של הרשב"א, ישר כבר אני הולך לרקוד כאילו ששמעתי את, את המאמר הכי נפלא? אומר הרב קוק ככה, באמת האלוקים עשה את האדם ישר, והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה והדעת. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך שכל ידיעה וכל התקדמות וכל עסק של לימוד תורה, בין אם הוא בא אלינו בהגיעה בין אם לא, היה צריך לשמח אותנו ברגע הזה, כי אנחנו נפגשים עם ריבונו של עולם. אם כן, השמחה וטוב הלב בדרישת התורה היא מתאימה מאוד למצב הנפש, וראוי הוא לפי זה שתמיד יהיה העסק בתורה שעשוע לנפש ושמחה ללב. קדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך תורה, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברא מיראת עיניי. אנחנו צריכים להרגיש את זה מיד. למה כשאנחנו נכנסים לתוספות או תוספות קשה או גמרא, או שחתמנו כשכבר אנחנו מבינים את הגמרא, פתאום אנחנו רואים איזשהו דבר ש... איפה לא תמיד מרגישים את תחושת השמחה? הוא אומר לו, עלינו לא לשכוח כי כבר איננו מוצאים את האדם על פי טבעו האמיתי. אבונותינו ואבונות אבותינו קלקלו כבר את טעמנו הטבעי הטהור, אנחנו כבר מקולקלים, ובגלל זה החשק הטוב להשכיל ולהיטיב בטבע שר מעלינו, ותחתיו נקשרה בליבנו חושך ואיוולת של הוללות וכל חמדת עין חיצונה. אנחנו ניגשים אל הגמרא, אז לצערנו אנחנו לא ניגשים עם הלב הטהור של האלוקים עשה את האדם ישר. אנחנו כבר עם ההמה ביקשו חשבונות רבים, אז אנחנו עם איזה מסך, והמסך הזה מול האור של התורה, עד אשר בראשית לימודינו נמצא על פי רוב את הלימודים היותר יקרים ועיקריים, הפוכים הרבה לטבענו הגס והחמור, ולא די שלא נשבע שמחה ועונג מהם, כי אם עוד ימררו את רוחנו. הייתם אומרים הרב קוק, הרב קוק ידע ללמוד, כן, איון, היה לסך, אבל הרב קוק מרגיש פה את מה שמרגיש תלמיד בתחילת לימודו, את הקושי. הוא אומר, רגע, הכל הולך לי בדרך כלל בקלות, והכל אני מבין, ופה, ומה רוצים ממני? אולי זה לא מתאים לי ישיבה, אולי לא מתאים לי עיון, אולי לא הדרך הזאת של העיון לא מתאימה לי. הוא אומר, לא, לא, הבעיה היא בכלל לא זה, אל תחפש את הדברים במקומות אחרים. דבר נמצא כי יש פה התנגשות עם שמחת הלב המתאימה למה שברא אלוקים את הדברים האלה, למול הנפש המקולקלת והמעוותת שלנו בתחילת דרכה. אלא שעלינו לדעת, ופה באה הנחמה הגדולה, שאדם לאדם יולד, וכי רק בהתחלה בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת תהיה לנו המלחמה וההכבדה הזאת. אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה, אז תבוא חוכמה בליבנו ודעת לנפשנו אינם, כי תשוב הנפש לטבעה הטהור להתנהג ולהתענג על השם ותורתו. מה המסקנה? בסוף אתה תתקדם ברוחניות, אז גם תרגיש את המתיקות הנפלאה של התורה. אומר הרב קוק, נועלו מאוד טיפשים אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים גם כן לתלמידים הצעירים והמתחילים בערך של שעשועים. אל תנסו למצוא את הפתרונות על ידי שתעשו את הלימוד בהתחלה שיש שעשועים, כמו שיש נטייה טבעית, וואלה זה קשה לך, בוא אני אעשה לך קל, הגמרא הזאת קשה לך. לצערי הרב אמרו לי, אני לא למדתי בישיבה תיכונית, אבל בזמננו כשלמדו בישיבה תיכונית, כן, בחורים, לא בישיבות התיכונות, 50 דף גמרא רש"י תוספות. הגיע פה הרב גדעון בנימין שלא למד אפילו בישיבה תיכונית, למד בתיכון דתי צייקלין. 50 דף גמרא רש"י תוספות, היה צריך לדעת אותה ישר בעל פה, ולא גמרות ממועד, או מה, אני חושב שאני מזלזל במועד. נשים נזיקין. היום כבר אני שומע שלא עושים בגרויות אפילו על דפי גמרא, יש חוברות לתלמידים, זה קשה כבר גמרא. אז בואו ניקח קטעים נבחרים בלימודים. נועלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים, גם כן לתלמידים הצעירים, דרך של שעשועים. לא באופן כזה תבוא חוכמה בלב עיר פרא, האדם בהיוולדו, עיר פרא. רק חוכמה שלמדתי באף איש שעמדה לי. אף על פי שיפה, נעים ונאות מאוד מצב השמחה, אמנם חלילה להיות בהולים על העונג הזה. זה יגיע, אבל אל תחשוב שאתה צריך להתחיל מזה ולהיות בהול לזה, אלא תעמול ואז זה יגיע. לא יוכל להתאים העמל הגדול הנדרש לדברי תורה עם רצון וחפץ השמחה והעונג בתחילתו. מתנת אלוקים זאת אינה נתונה כי אם לאותן שכבר יגעו הרבה והרגיעו את נפשם בנועם אור האמת. אומר הרב קוק, אבל כל זה רק בתחילת לימודו. המור הוא עובר, המור נמצא על השפתיים. תראו איזה יופי, השפתיים זה לא פנימה, השפתיים זה עוד לפני שנכנס פנימה, זה בגלל שזה כאן נמצא וזה המסך עוד לפני שנכנס פנימה. פה נמצא המור והוא עובר, אבל סוף השמחה והעונג לבוא. אז כשאנחנו מתחילים ואומרים שזמן חורף זה זריעה וחרישה, אז לא להיבהל מהזורים בדימה ולא לחשוב שאם זה קשה לי זה לא שייך לי. אם זה קשה לך סימן שאתה בעלייה, אם זה קשה לך סימן שזה אתה. והמור הזה יעבור והמסכים החוצצים בינינו לאור התורה יסולקו, ואז נרגיש בנועם. וזה ההבדל בין רב לתלמיד. לא קשי אבא רב, תלמיד, הרב כבר נמצא במדרגה הזו. רבותיי, לך לך, נתקדם, נשמע את הקריאה המיוחדת, וכל דרגה שאנחנו מגיעים נלך דרגה אחרת, ונקבע לעצמנו קצב, יעדים, מטרות, לאיפה אנחנו רוצים להגיע, כמה אני רוצה להספיק בעיון, כמה בבקיאות, כמה בהלכה, כמה במחשבה, כמה פרקי תנ"ך, כמה פרקי משניות, מתי אני מסיים את הש"ס, מתי אני מסיים רמב"ם, מתי אני מסיים תנ"ך, מתי אני מסיים גמרא גיטין, כמה פרקים אני לומד בעיון, איך אני מחלק את הבקיאות, מתי אני עושה חזרות, מתי אני בוחן את עצמי. לך לך, ויש דבר שכבר נהפך לך לקל, אתה כבר מבוסס בזה, תחפש את המדרגה הבאה. ויהיה ברכה, אני יעבור בעולם ואני אתן את התרומה שלי, אני אתן את הברכה, כן, המיוחדת שלי לעולם. אני לא אהיה בינוני, אני לא אגמור את חיי בבינוניות, יש לי שאיפות שאני אשם אותן, ואני לא אבהל מהקשיים. והמור עובר, שזה הדבר שצריך בתחילת לימודינו, אלא אני אבין שזה הדרכים שבו אני הולך ומתקרב אל האור האלוקי, עד שאני אגיע לאלוקים עשה את האדם ישר, ואז זה ילך עם השמחה והאור של לימוד התורה. יש לנו חורף ארוך, יש לנו, אנחנו אחרי החגים, נפשיל שרבולים, נתחיל לעשות את כל הקבלות שעשינו, זה הזמן לפרוע את הקבלות האלה. זמן חורף טוב. יש עוד נחמה.